רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אם האזנתם לנו בפרקים האחרונים, בטווח של שנה מהיום, לבטח שמתם לב שהמונח העלאת ריבית או ריבית גבוהה היה נפוץ מאוד. למעשה אנחנו חיים במציאות בה הדיון הכלכלי המוביל בעולם ובישראל, ומתי ובכמה תעלה הריבית. אלא שיש שוק אחד לא קטן, ישראלי, בו המציאות הזו הפוכה לחלוטין. ולשוק הזה קוראים שוק, השם הלא סקסי, שוק המקם. מלווה קצר מועד, נכון? אמרתי נכון?
בדיוק.
אוקיי, ובשוק הזה גופים גדולים משקיעים כסף, והרבה כסף, עשרות מיליארדים, ואת הכסף הזה משקיעים כשהם יודעים שבסוף התקופה הם יקבלו פחות על ההשקעה שלהם. כך לפחות השוק הזה מתנהל עכשיו. על התופעה המסקרנת והמוזרה הזו בשוק המקם המקומי והמשמעות שלה לגבי שאר התחומים בשוק ההון, נדבר היום בפרק ה-175 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שי.
ואם יישאר זמן, ואחרי שנדבר על זה, נדבר גם על המשך כהונה אולי שחמקה מתחת לרדאר בארצות הברית של יושב ראש הפד. למה, האם היא באמת חמקה מתחת לרדאר? האם זה לא מעניין אנשים יותר? האם זה לא אמור לעניין? נראה, נדבר על זה גם. טוב, אז אתה יודע מה? בוא נתחיל, בוא נלך הרבה 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 אחורה להתחלה. מה זה? מה זה שוק המקם? כי אני בטוח שיש לנו מאזינים ששומעים אותנו עכשיו ושמעו את המונח הזה, כי זה מונח יחסית שגור במי שבתחום, אבל לא בדיוק יודעים מה זה. אז תנסה להסביר לנו מה זה.
אוקיי, אז מקם, כמו שאמרת, ראשי תיבות של נלווה קצר מועד, זה בעצם נייר ערך שמנפיק בנק ישראל, ומאפשר לבנק ישראל, עוזר לו בניהול כמות הכסף בשוק. מה שבנק ישראל בעצם אומר, הוא מלווה, לוקח בעצם הלוואה מהציבור, אתה לוקח ממך איזשהו סכום, מבטיח לך שהוא יחזיר לך את הסכום הזה בעוד חודש או חודשיים או שלושה עד שנה, זאת אומרת שיש לנו בכל רגע נתון 12 מקמים שנסחרים בשוק ההון, בבורסה, אחד לחודש, לחודשיים, לשלושה, עד ל-12 חודשים, וההבטחה של בנק ישראל זה שבסוף התקופה הוא בעצם יחזיר לך, תיתן לו את המקם חזרה, והוא יחזיר לך את הכסף, פלוס בעצם, זה לא, סליחה, לא פלוס ריבית, הוא יחזיר לך, בוא נקרא לזה, קרן של 100 שקל, על כל חתיכת מקם שקנית. עכשיו, המחיר של המקם נקבע בעצם בשוק, ובדרך כלל הוא נקבע בצורה כזאת שמתמחרת את הריבית הצפויה להיות במשק בתקופה של המקם. ופה בדיוק הרגישות והצורך להבין. נאמר והריבית היום הייתה לא 0.1, נאמר והיא הייתה אחוז. אני מניח שגם בחודש הקרוב הריבית עדיין תהיה אחוז. אז יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לקחת את הכסף שלי, להפקיד אותו בבנק, לקבל אחוז, נגיד שאני הלקוח הכי טוב של הבנק, והוא מוכן לתת לי את ריבית בנק ישראל, לצורך העניין, אני יכול לקבל אחוז בבנק, או שאני יכול לקנות מקם, אבל בכמה אני אהיה מוכן לקנות אותו? אם אני אקנה אותו ב-99 שקלים, ובעוד חודש אני אקבל 100, זה כאילו עשיתי אחוז, נכון? אני יודע שזה לא ממש ממש מדויק, יסלחו לי המאזינים שיושבים עם מחשבון ובודקים, הבנתם את הרעיון. אז אני אדיש בין לקנות את המקם או לקנות, או לשים את הכסף פיקדון בבנק. אם יציעו לי לקנות את המקם הזה לא ב-99 שקלים, אלא ב-98.5 שקלים, אז אני אשמח, כי בעצם אני עושה 1.5% על הכסף שלי.
במקום אחוז שזה ריבית בנק ישראל.
אבל אז כולם ירצו לקנות את המקם, המחיר שלו יעלה חזרה ל-99, אם הוא יעלה יותר, הריבית שהוא בעצם יגלם כבר תהיה נמוכה מאחוז, ואז אף אחד לא ירצה אותו, יתחילו למכור אותו. זאת אומרת, העובדה שהמקם נסחרים בשוק ההון, בבורסה, עם מחזורי מסחר גם גדולים, זה נכס נזיל בקלות, מייצרת מצב שבו בשיווי משקל, המחיר שלו בעצם מגלם את הריבית שאתה סופה שתוכל לקבל באלטרנטיבה אחרת שהיא חסרת סיכון, במקרה שלנו נאמר פיקדון בבנק.
אוקיי.
אם אני מניח שבעוד חודשיים ריבית בנק ישראל תעלה מאחוז לאחוז ורבע, אז אני יכול לעשות או פיקדון בבנק החודש באחוז, ובחודש הבא עוד אחוז, ואחרי זה באחוז ורבע, אז במקם לשלושה חודשים כבר יתמחר לי את הריבית הממוצעת של שלושת החודשים האלה, אחוז, אחוז ואחוז ורבע. ואז המקמים בעצם מאפשרים לבנק ישראל לנהל ציפיות הריבית בשוק, ואפשר לקרוא מה השוק מצפה מבנק ישראל קדימה, או מה חושב שהוא הולך לעשות, וככה לידי זה שבנק ישראל מנפיק יותר או פחות מקמים, הוא גם מושך מהציבור יותר כסף נזיל, או מחזיר כסף נזיל למערכת, כדי בעצם לנהל את כמות הכסף.
רגע. עכשיו אתה תיארת לנו מקם, והשוות אותו לפיקדון בבנק. אני מניח שההשוואה נובעת מזה שהריביות הן נמוכות מאוד, ובגלל זה המוצר הוא זהה.
בעיקר בגלל שהוא נזיל מאוד. זאת אומרת, אוקיי. זה משהו לטווח קצר.
שזה בעצם ההבדל הגדול בין מקם לבין פיקדון בבנק. אני לא יכול לסחור בפיקדון בבנק.
נכון, המקם הוא נזיל ברמה, כמובן, כל יום, כל הזמן, כל זמן שיש שעות מסחר.
כן.
פיקדון בבנק בדרך כלל זה לתקופה מסוימת, אבל תזכור שגם פיקדון בבנק, יש לך פיקדון יומי ופיקדון שבועי וכן הלאה. ההבדל הגדול הוא בין דווקא מקמים לאגרות חוב.
או, זו השאלה.
האגרות חוב, קודם כל, מי שמנפיק אותן זה לא בנק ישראל, זה משרד האוצר, שמשתמש באגרות חוב כדי לממן את הגירעון שלו. ובית, אגרות חוב הם בדרך כלל לטווחים יותר ארוכים, זאת אומרת, שנה, שנתיים, 10, 20, יש גם אגרות חוב ל-50, ובחלק מהמדינות גם ל-100 שנה. ובאגרות חוב יש לך גם בדרך כלל מה שנקרא קופונים. זאת אומרת, הלוות הכסף למשלה ל-5 שנים, אז היא אומרת לך, אוי, אין בעיה, אני אחזיר לך בעוד 5 שנים את הכסף, בינתיים, כל שנה אני גם אתן לך ריבית מסוימת. שלם לך קופון מסוים על זה שהסכמת להלוות לי. במקום אם אין קופון, פשוט אתה קונה אותו במחיר שהוא תמיד נמוך מ-100, ולפי המחיר שקנית, אתה יודע כמה ריבית תרוויח, כי בסוף אתה תקבל 100. מה שקורה היום, זה שהמחיר של המקמים הוא מעל 100. זאת אומרת, אתה קונה משהו במחיר של 100 פלוס.
נגיד 101 שקלים.
נגיד, אתה קונה ב-101 שקלים, ומבטיחים לך שבעוד חודש, או חצי שנה, או שנה, תלוי על איזה מקם אנחנו מסתכלים, יחזירו לך רק 100. מבטיחים לך
הפסד. שאני אפסיד.
כן.
לפני רגע שאני אשאל אותך למה, ואתה, אני מקווה שתסביר, הסדר גודל של השוק הזה הוא מה? אמרת 12 סדרות.
יש לנו 12 סדרות, שבדרך כלל הסדר גודל של כל סדרה מבחינת כיף הסדרה בכסף, תלוי בתקופה, יש תקופה שזה יותר, יש תקופה שזה פחות, אבל זה בדרך כלל 5 מיליארד שקל, 6 מיליארד שקלים, לפעמים גם 3 מיליארד, זה בעצם תלוי במה בנק ישראל מנסה לעשות. כשהוא רוצה למשוך כסף מהמשק, הוא מרגיש שיש יותר מדי נזילות, אז הוא מנפיק יותר מקמים.
כן.
מנפיק יותר, בעצם הוא מושך יותר כסף מהמשק.
אז סך הכל 70-80 מיליארד שקל נעים בשוק הזה.
כן.
אוקיי, ועכשיו בואו נחזור חזרה, והיום אנחנו נמצאים במצב ייחודי, אני רק נסביר שזה לא התחיל היום, התופעה הזאת שהסברנו קודם עם ה-101 שקלים, וה-100 שקלים שאתה מפסיד, זה כבר כמה חודשים, אבל עכשיו אנחנו רואים שכמעט כל הסדרות, דרך אגב אפשר להסתכל על לעקוב אחרי זה, יש אתר לבורסה, למאיה, נכנסים שם, כותבים, ורואים ממש בכמה נסחרים כל המקמים, והיום הסתכלתי אתמול, יחסית לאתמול, 8 מתוך 12 הסדרות שליליות, כמו שאתה אומר. מבטיחים לי שאני אפסיד כסף. אז בוא אני אחזור, ולמה? למה זה קורה?
כן, זה קצת מוזר, אף אחד לא רוצה להפסיד כסף. אתה יודע מה זה קצת מזכיר? אולי לפני שנדבר על ישראל, זה מזכיר את האגרות חוב של ממשלות באירופה, שנסחרו חלק גדול, עדיין חלק קטן, גרמניה למשל, נסחרות בריבית שלילית. עוד פעם, זה אומר שאתה מלווה לממשלת גרמניה, והיא מבטיחה לך שהיא תחזיר לך פחות. ואז אתה שואל, למה? למה שמישהו יסכים לעשות את זה? והתשובה היא כי הוא חייב במקרה של גרמניה. למשל, גופי חיסכון גדולים בגרמניה, מחויבים להחזיק אגרות חוב ממשלתיות בדירוג טריפל-איי, שמה לעשות, נותנות ריבית שלילית, אם הם יגידו, אוקיי, אני לא רוצה להחזיק גרמניה, אני מעדיף להחזיק איטליה, לצורך העניין, הדירוג של איטליה יותר נמוך, אבל היא נותנת ריבית חיובית, אז כמובן הם יצטרכו גם לרתק הון, כי הם מורידים דירוג, זה אומר הם מעלים את הסיכון של התיק שלהם. אז הם נאלצים לרתק הון, ואז בעצם העלויות משתנות. בסוף, זו תמיד שאלה של כדאיות כלכלית מול דברים אחרים. מה בארץ הדברים האחרים האלו? אז מה שבעצם קורה, שמוביל אותנו לריביות השליליות על המקמים, זה לא השוק הישראלי. זה לא המשקיעים הישראלים שמוכנים להפסיד כסף בשביל מישהו. מה שאנחנו רואים זו תופעה שבה חסרים דולרים במשק, חלק מזה זה בנק ישראל שבעצם הרי רוכש דולרים כל הזמן, ופשוט אין דולרים, ובאים המשקיעים הזרים ואומרים, אני מוכן לתת לך דולרים, יש לי הרבה, זה המטבע שלי.
כן.
אני לוקח על הדולר ריבית של נגיד 0.5%. זו הריבית פחות או יותר שאפשר לקבל היום על פיקדון דולרי. אם אתה מביא דולרים למערכת הפיננסית, לבנקים, הם צריכים דולרים, הם אומרים, אני מוכן לתת לך 0.5% על זה שאתה נותן לי דולרים, על פיקדון פשוט.
0.5% על כל הסכום, זאת אומרת...
כן, שזה פי 2 פחות או יותר ממה שאפשר לקבל בטרז'רי האמריקאי, שעדיין בריבית אפסית.
כן.
אז זה כדאי למשקיעים הזרים, כי הם אומרים, או שאני אשים את הכסף ממשלת ארצות הברית, או שאני אשים אותו בבנקים בישראל, שהם יחסית יציבים, ואני אקבל ריבית הרבה יותר גבוהה. אז הם לוקחים את הדולרים, יש להם עכשיו שקלים. מה הם יעשו עם השקלים? אין להם מה לעשות עם השקלים אצלם. אז הם מפקידים את השקלים האלו בארץ, משאירים אותם בארץ במקמים, והם מוכנים להפסיד על המקם 0.05%, כי בעצם על הדולרים הם מקבלים, אז העסקה, במקום להרוויח 0.5%, הם מרוויחים רק 0.45% על כל העסקה הזו ביחד, וכשההסכם שלהם על הפיקדון משתחרר, אז הם מוכרים את המקם, לוקחים את הדולרים חזרה, ומחזירים את הכסף הביתה. ולכן יש לנו פה מצב שבעצם בגלל הביקוש האדיר שיש במשק, המחסור שיש בדולרים, יש לנו בעצם מצב קצת מוזר, שבו כאילו ראינו הפחתת ריבית בישראל, על פניו, למרות שבנק ישראל לא הוריד את הריבית כמובן, ראינו סוג של הפחתת ריבית, כי הריביות בפועל הן שליליות. אתה יכול היום, אם אתה רוצה לקחת כסף, לשים במקם, שזה היה עד לא מזמן, תמיד נחשב כאפיק השקעה בטוח ביותר לטווח זמן קצר, איפה אני מכנה את הכסף? אני מכנה אותו כרגע במקם.
כן.
זה נותן לך היום ריבית שלילית.
אבל, ועוד פעם אני מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, האם מדובר פה באיזשהו עיוות בכל השוק, שנקודתי רק בתחום של המקם, או שבאמת, יכול להיות שאנחנו מפספסים פה את התמונה הכללית, וכולם מדברים, הריבית תעלה, 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 ויכול להיות שבאמת, זה השוק שמראה לנו יותר מכל, שאנחנו לא כאלה קרובים למצב של העלאת ריבית.
כן, אם אתה מסתכל בגלל שער החליפין, אם משווים אותנו למקומות אחרים בעולם, אז דיברנו גם שבוע שעבר, בהשוואה לארצות הברית אין מה להשוות, כי שם האינפלציה, נקרא לזה, משתוללת, כבר מעל 6%, בדרך ל-7%, פה זה ממש לא המצב, דיברנו על זה שנתון האינפלציה האחרון היה בכלל מתחת לצפי, וגם אם האינפלציה עוד קצת תעלה, היא עדיין בטווחים סבירים שלא מצדיקים או לא מכריחים את בנק ישראל להעלות את הריבית. מעבר לזה, השקל מתחזק מול כל המטבעות, וההתחזקות הזו של השקל בעצם מורידה עוד יותר לחץ גם מהאינפלציה וגם מבנק ישראל. להעלות הריבית תוך כדי התחזקות של השקל, רק מן הסתם יוסיף עוד לחץ על השקל, להתחזק עוד יותר, בהינתן נגיד ששאר המדינות לא היו מעלות, ולכן אני חושב שהשוק מבין שגם אם הריבית בארצות הברית תעלה, פה היא לא, שפערי הריביות בינינו לבין ארצות הברית רק ילכו ויפתחו, ולכן השוק מתחס סוג של הפחתת ריבית.
אוקיי, טוב. ואגב, היה, אנחנו מדברים על החלטת ריבית, והייתה החלטת ריבית, אבל אנחנו ככה דילגנו מזה בשבוע האחרון כאילו לא היה כלום.
כי לא היה כלום.
כי לא היה כלום.
לא, באמת לא היה כלום. ממשיכים לחכות ולראות מה קורה. דיברו על זה שהאינפלציה עדיין במקום מאוד סביר, שלא ברור כמה מתוך האינפלציה זה זמני, וכמה זה דברים שימשכו תקופה ארוכה, אבל היא לא ברמה גבוהה, זה לא כרגע מאוד מטריד, שהסביבה הכלכלית סך הכל נראית בסדר, אבל עם התחלואה החדשה באירופה, והתא שרואים בארצות הברית בחלק מהנתונים, אז יכול להיות שגם פה, רואים שההתאוששות קצת, סוג של נעצרה אפשר להגיד, רואים את זה גם בנתוני שוק העבודה, לא, כן. לא, הבטלה לא ממשיכה לרדת, ואנשים לא חוזרים לשוק העבודה כל כך מהר, אז חכים, חכים לראות לאן זה הולך, ועוד פעם, גם אם דברים עוד השתנו קצת, ונראה עוד קצת אינפלציה, אני לא בטוח בכלל שבנק ישראל יעלה את הריבית. סביר להניח שהוא ימשיך לשמור אותה נמוכה עוד הרבה זמן.
אוקיי, אמרת זמני, ואני אגיד לך מה לא זמני. הכהונה של יושב ראש הפד, לא זמני בכלל.
למרות שחשבו שהוא יכול להיות שיחליפו אותו, הייתה המון ביקורת על פאוול אפשר להגיד חצי שנה האחרונה, בגלל העלייה באינפלציה, מן הסתם. זה יצר לחץ, לחץ לא מתון אפילו, מהצד גם מהציבור וגם מהצד הפוליטי, בעיקר מהדמוקרטים בצד הקיצוני של המפה, יותר לכיוון הסוציאליים, שבאים ואומרים, אינפלציה שוחקת בעיקר את המעמדות התחתונים, מה שנכון אגב.
כן, מעמיקת הפערים.
כן, מעמיקת הפערים, ולא יכול להיות שהפד משאיר את הריבית נמוכה, כי הוא עוזר לוול סטריט, כשאנשים בעצם לא מצליחים לשלם על הדלק, על הרכב, על הדיור, על מזון וכן הלאה. ובכל זאת, והיה דיבור שאולי החליף אותו, והשוק כבר אמר, אם מחליפים אותו, זה אולי איתות שהולכים לעלות הריבית מהר, ופתאום אנחנו רואים שהוא מקבל עוד כהונה. יכול להיות שיש גם הסכמות בינו לבין ביידן, שאני אתן לך עוד כהונה, אתה יודע, אני לא רוצה להפוך את זה לאיזושהי קונספירציה, אבל בסוף מדברים על הדברים, אין ספק שהם מדברים על הכיוון קדימה, ואולי יש סוג של הבנה ש... אנחנו נטפל בנושא האינפלציונים, נראה שזה ממשיך ופוגע בציבור עצמו, בעיקר בשכבות נמוכות, אז אנחנו נטפל בזה ונעלה ריבית, והציפיות להעלאת ריבית באמת הלכו והתגברו לתקופה, לטווח הקצר, ויש לנו עוד 5 שנים של ג'יי פאוול, מסיבות כן. עיתונאים משמימות.
בדיוק. זה לאו דווקא רע, אבל אני אגיד לך מה יותר משמים מזה. תראה, אני חושב שתסכים איתי שהאיש החזק בכלכלה העולמית זה יושב ראש הפד. הבעלים, המנהל של הבנק המרכזי הגדול ביותר בעולם.
המנהל של הכסף.
בעניין של הכסף, כן. ועדיין מרגיש כאילו, ואנחנו לא פה נשפוט אותו, ואני לא יודע באמת עדיין, אני חושב שטרי מדי כדי לשפוט אותו על מה שהוא עשה במגפה, אבל איכשהו העניין ירד טיפה. ירד מה... יכול להיות, בוא נשאל אותך אחרת, יכול להיות שהכוח שלו לא כל כך חזק כמו שהיה, או בכלל של הנגידים בבנקים המרכזיים בעולם?
כן, זו שאלה שעולה המון בכלל בשנים האחרונות וביתר סד אחרי הקורונה. האם כל המנגנון הזה שנקרא בנק מרכזי, הוא כבר לא באמת רלוונטי? וזו שאלה טובה. אני חושב ש... צריך להסתכל עליה, אני מסתכל עליה מכיוון קצת שונה ממה שבדרך כלל מסתכלים, וזה שזה לא שהמנגנון עצמו לא עובד, אלא שהוא הגיע לקצה היכולת שלו. מה הכוונה? בסוף בנק מרכזי, כדי לעודד את הכלכלה, משתמש בכלי הריבית. בנק מרכזי, כשיש אינפלציה גבוהה, הוא אמור לעלות ריבית, כשהעלות של צעד כזה זה לפגוע במשק, לפגוע באנשים, ולכן ברור שכשאין אינפלציה, המטרה שלו זה תמיד לשמור על ריבית נמוכה, כדי לעודד פעילות, לעודד אנשים לצרוך, לצאת לעבוד, להשקיע, לקנות, להשקיע בדירות, וכן הלאה. כל עוד זה לא מייצר אינפלציה, תן כמה שיותר ריבית נמוכה, זה יעודד את הכלכלה. ומשנות ה-80, כשהריבית בעצם הייתה בשיא, אחרי האינפלציה של שנות ה-70 המאוד מאוד גבוהה, אנחנו בעצם רואים תהליך של 40 שנה כבר, שהריבית כל הזמן הולכת ויורדת. היא הולכת ויורדת כמובן תוך כדי מחזורים פנימיים לאורך המחזור הארוך הזה, הריבית, כשהיה מיתון הריבית ירדה, נגמר המיתון התחילו לעלות הריבית, אבל תמיד היא עלתה לפחות מאיפה שהיא הייתה לפני המיתון. ואז עוד פעם במיתון, ועוד פעם מורידים אותה לשפל חדש, ועוד פעם מעלים, וככה במיתון של שנות ה-80, ובמיתון של תחילת שנות ה-90, ובמיתון של סוף שנות ה-90, ותחילת ה-2000, וב-2008 כבר הגענו לריבית של 0, ואז ב-2017-2018 התחילו לעלות אותה, ושוב פעם הורידו אותה חזרה ל-0. והשאלה פה, היום נאמר, ועוד פעם, אנחנו בתקופת הקורונה, יש מיתון, האם בבנק מרכזי יכול לעודד צריכה, לעודד פעילות? אני חושב שצריך להבין שהכלי הזה של הריבית הוא פשוט נשחק, כי הוא מוגבל באפס. הריבית, כשהגיע לאפס, ויש המון מחקרים שהראו את זה גם ב-2008 כבר, לא שלא לדבר על 2020, ריבית אפס הייתה גבוהה מדי. ריבית אפס הייתה גבוהה מדי, ולכן ההתאוששות לא קרתה כמו שהיינו רוצים לראות אחרי מיתון. כבר אחרי 2008.
כן, אבל אתה יכול להוריד ריבית. אפשר להוריד ריבית, אין לך הגבלה של אפס.
אז זהו, שיש. וזה ריבית שונה מכל דבר אחר. הרי מה זה ריבית בסופו של דבר? ריבית זה בעצם המנגנון שמאפשר לך לייצר העדפות זמן מבחינת כסף. כשהריבית גבוהה מאוד, נכון? אז אתה תעדיף בעצם לחסוך בשביל מחר.
כן.
וכשהריבית נמוכה, זה אתה, הבנק המרכזי, מה שהוא מנסה לשכנע אותך זה להעדיף את היום על פני מחר ולצרוך היום, גם אם זה אומר שמחר יהיה לך פחות. זה היה המשמעות של הפחתת ריבית. כשאתה עובר למינוס, המשמעות היא שבעצם הבנק המרכזי מנסה לגרום לך, כביכול, להעדיף את אתמול על גבי מחר. עכשיו, זמן, בגלל שריבית הוא כלי בעצם לייצר עדפות זמן, זמן מה לעשות, הוא לא
עובד, אני לא יכול לחזור לאתמול.
הוא עובד משני הצדדים. הוא עובד רק לכיוון אחד. זה, אגב, כאילו הדבר היחיד, האינדיקטור היחיד בעולם שאנחנו מכירים, שעובד רק לצד אחד. אתה יכול לדבר על הכל, מרחק, האמת גם מסה. אוקיי, נכנסים פה לפיזיקה, זה גם, אני לא יודע אם יש מסה שלילית, אבל לא ניכנס לזה. זמן, אנחנו יודעים, עובד רק לכיוון אחד, ולכן ריבית שלילית לא עושה את הפעיל, את מה שהיא אמורה לעשות. עכשיו, ניסו, עשו את הניסוי הזה, גם ביפן וגם באירופה, וכבר היום, אני חושב שזה הפך להיות די קונצנזוס, שריבית שלילית יותר פוגעת בכלכלה, מאשר עוזרת לה. זאת אומרת שברגע שהורדת מ, נגיד, 0.5% לאפס, קודם כל, ככל שאתה יורד בריבית,
כן.
ההשפעה הולכת וקטנה. זאת אומרת, להוריד מ-4% ל-3%, יהיה לזה הרבה יותר השפעה, מאשר להוריד מ-1% ל-0, קודם כל, מבחינת הכלכלה, כי יש משמעות גם לגובה האבסולוטי של הריבית. ריבית של אחוז, גם ברמה הזאת, זה כבר ריבית די נמוכה. ולכן, מבחינת התפיסה, מבחינת ההסתכלות עליה.
כן.
ולכן, ככל שאתה יורד, קודם כל ההשפעה השולית הולכת ופוחדת. לרדת מ-0 ל-0.5% כבר לא רק שזה לא משפיע או עוזר, כמו שירדת מ-0.5% ל-0, צריך מ-0 ל-0.5%, ההשפעה היא לא רק לא ליניארית, אלא גם שהיא פתאום מתהפכת, היא מייצרת השפעות שליליות, כי אנשים מתחילים להבין שהחיסכון שלהם הולך ו... לא רק שהוא לא גדל, הוא הולך ונשחק. אז הם מעבירים עוד יותר כסף לחיסכון, זאת אומרת, הפחתת ריבית אמורה לגרום לך לחסוך פחות מתוך ההכנסה שלך, בריבית שלילית, וראינו את זה באירופה, אנשים בכלל מגדילים את ההפרשות שלהם, מגדילים את החיסכון שלהם, וזה רק גורם להם לצרוך פחות. יש הרבה תופעות שליליות שריבית שלילית מביאה איתה, ולכן אני חושב שהבעיה היא שהבנק המרכזי, זה לא שאין לו משמעות, כי אם נחזור פתאום לעולם של אינפלציה וריביות נורמליות של 3% ו-4%, עוד פעם המנגנון המוניטרי יחזור לעבוד. אבל בסביבת הריבית האפסית, אין לבנק המרכזי כלים אמיתיים לעודד את הפעילות הכלכלית. יש לו כלים להשפיע על השווקים הפיננסיים, אם זה הרחבות כמותיות, או הריבית האפסית עצמה, שגורמת לאנשים לחפש צורות במקומות אחרים, ולהלוות כסף לפירמות וכן
הלאה. זה בעצם הרחבה המוניטרית, זה בעצם הורדת ריבית.
אז זה לא, זה לא בדיוק הורדת ריבית, זו הנקודה, שנכון שזה הרחבה כמותית, כאילו מורידת הריביות בטווחים ארוכים, כי הוא קונה אג"ח נגיד ל-10 שנים. המטרה בהתחלה, כשבנו את התוכנית הזאת, זו הייתה המטרה. מה הם אמרו? הם אמרו, תראו, אנחנו לא יכולים להוריד את הריבית יותר אפס, אבל אנחנו רוצים לשכנע את הבנקים לתת לאנשים הלוואות, להוציא אשראי החוצה, כדי שהם ילכו ויצרכו, ויקנו, וישקיעו, וישפצו את הבית, ויחליפו רכב, וכן הלאה. רק, ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו נקנה מבנק, נגיד, סתם, מ-JP Morgan. אנחנו נקנה מ-JP Morgan את האגרות חוב שלו, ניתן לו בתמורת זה דולרים, מה הוא יעשה עם הדולרים האלה? ברור שהוא יוציא אותם לציבור.
כן.
תמורת ריבית, יפה, כדאי לו. אבל כשהריבית הייתה אפסית, והרבה זמן היא הייתה אפסית, מה ש-JP Morgan העדיף לעשות, או המערכת הפיננסית, זה להשאיר את הכסף במערכת הפיננסית. כן, לא ראינו לשמור. גידול של האשראי הצרכני בצורה משמעותית, ראינו גידול בעיקר לעסקים שהלכו ולקחו את הכסף וקנו את המניות של עצמם ועשו בייבקים למניות. זאת אומרת, הכסף נשאר במערכת הפיננסית, הוא נשאר בתוך וול סטריט, הוא לא יצא למיין סטריט. ולכן זה לא באמת מייצר את ההפחתת הריבית הנוספת שהיית רוצה לראות במשק.
טוב, עד כאן החלק הזה, אנחנו נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב.
אני אתחיל?
כן.
טוב, אני, האמת שאני לוקח את זה מהאנשים הטובים שבאתר גיק טיים, שפרסמו משהו שפשוט הצחיק אותי נורא. דיברנו לא מזמן על כל עולם הקריפטו ועל NFTs, נזכיר למי שלא הקשיב לתוכנית, NFTs זה בעצם קובץ דיגיטלי, שחתום בחתימה ייחודית, שבעצם אתה יכול לקנות איזושהי תמונה דיגיטלית, שיש הרבה כמובן, אבל רק לאחת יש את החתימה הייחודית, וזה נקרא NFT, Non-Fungible Token, ויש שוק שלם שמוכרים תמונות כאלה בעשרות אלפי דולרים. וזה הפך להיות טרנד מאוד מאוד גדול, ובא איזה בחור שנורא התעצבן על זה, בחור בשם הנטלי, תכף אני מצאת השם הפרטי שלו, והוא פרסם איזשהו פוסט כזה, ואמר, חבר'ה, כל ה-NFT כזה שאתם קונים, זו תמונה דיגיטלית, נכון? מה שהוא רוצה להגיד זה שאתה קונה פיקאסו, יש היגיון שהפיקאסו תשלם הרבה כסף, כי פיקאסו צייר את זה, וכל תמונה אחרת שדומה, יכולה להיות מאוד דומה, זו לא התמונה הזו.
כן.
לעומת זאת, בקובץ דיגיטלי, אתה יכול לקחת את התמונה הזאת ששילמת עליה הרבה כסף, לעשות לה copy-paste, זה בדיוק אותה תמונה.
כן.
זה לא רק נראה אותו דבר, זה בדיוק אותה תמונה, זה אותו קוד, זה אותם 1 ו-0ים במקומות הנכונים, רק שפה יש חתימה דיגיטלית, שזה ייחודי ופה לא. אז הוא בנה אתר, שדומה לאתר Pirate Bay, מי שמכיר, אתר שמאפשר להוריד טורנטים, אתר כאילו לפיראטים, להוריד סרטים וסדרות וכן הלאה, והוא בנה אתר כזה שמאפשר
שאנחנו לא משתמשים ולא השתמשנו בו מעולם.
מעולם לא. אנחנו בכלל רואים רק סדרות ישראליות.
כן.
והאתר הזה מאפשר להוריד את כל ה-NFTים שיש היום במסחר, בחינם. בלי החתימה הדיגיטלית, אבל יש לך בדיוק את אותו הקובץ. עד פה זה כבר נחמד, משעשע, רק שמה שקרה אחרי זה, זה שמישהו ראה את מה שהוא עשה, ועשה תמונת מסך לאתר, שהוא בנה, ומחר את תמונת המסך לאתר שהוא בנה כ-NFT ב-$17,000. כמובן שזה לא נגמר בזה, הוא לקח את התמונה של המחירה של ה-NFT, והעלה גם אותה להורדה כ-NFT, למי שרוצה להוריד את זה בחינם ולא ב-$17,000.
זה יימשך לנצח.
וזהו, אני לא, עד שהיקום יקרוס לתוך עצמו, אני לא יודע מה קוראים זה היום, כתבה מעולה בגיק טיים.
סין סופרת אנשים, אחד הדברים הכי קשים לעשות זה לספור אנשים בסין. והיא עושה את זה פעם בעשר שנים, ואחרי זה היא עושה, אתה יודע, כמו קריאות תוצר והכל שמתקנים אחורה, היא מתקנת אחורה. והיא השבוע תקנה אחורה את ספירת הילדים משנת 2000 עד 2010. שים לב, פספסה 12 מיליון ילדים.
וואו.
כן, בקטנה, כמו שאומרים. עכשיו, למה היא פספסה? הסיבה העיקרית לזה, בין 2000, נסביר, בתחילת 2000 היה להם הגבלה של ילד אחד למשפחה. ב-2016 ההגבלה הזאת הורחבה לשני ילדים, ולדעתי גם
יש שלושה, עם שתי בנות,
בדיוק.
בן או משהו כזה.
בדיוק. אז בשורה התחתונה, מה הורים עשו? בדיוק. הם מחביאים ילדים. הם עושים ילד, לא מדווחים עליו, עד גיל 6. כי בגיל 6 אתה צריך לרשום אותו לבית ספר, ואין לך ברירה, אתה רושם. הנישה פה היא לא כזאת דרמטית, אז ההורים עושים את זה. אגב, 57% מהילדים שלא נרשמו, זאת אומרת שנרשמו באיחור בגיל 6, הן בנות.
כן.
בדיוק מהסיבה הזאת. וזהו, דרך אגב, נכון לעכשיו אין הגבלה של הילודה, יש המלצה לא להביא יותר משלושה ילדים, אין ענישה מעבר לזה, וזהו, דרך אגב, כל המחקרים מראים שהאוכלוסייה הסינית דווקא כן מצטמצמת, למרות שהוא בוטלה כל ההגבלה הזאת.
כן, זה לוקח הרבה זמן. סין, הפחד שלה היה מהתפוצצות אוכלוסין, והחוקים שהכתיבה והסביבה הכלכלית גרמו לזה שהדמוגרפיה שלה הייתה דומה לדמוגרפיה של גרמניה, או נגיד יפן, אבל מדינות זקנות מאוד, למרות שהם לא זקנים שם, הם פשוט לא הביאו ילדים. והיום הם מבינים שאין ברירה אלא לשנות את זה, כי אחרת הכלכלה לא תצליח לצמוח הרבה שנים, ותהליכים, תהליכים דמוגרפיים, תהליכים של עשרות שנים.
כן.
זה לוקח זמן.
אוקיי, תודה רבה לכם שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.